אנחנו, כיוון שאין לנו הרבה זמן, וכל השבועות הקרובים בשיעור הזה ללמוד מגילת אסתר, אנחנו נעשה את זה קצר. לא נאריך בסוגיות גדולות וחשובות, נשתדל להעיר את ההערות הדרושות ולעשות כמובן כל מה
שאני אגיד. אחד הדברים שאני גורש כאשר אמר שנה שעברה, שאמר היה סופר סופר חכם.
כן.
והוא לא כמו
שמציירים
אותו.
הוא לא היה שמח.
הוא לא היה שווה ונמוך.
כן. כן.
הוא היה חכם או חשבון?
לא, אמן.
אה, מה?
ויהי בימי אחשוורוש. הוא אחשוורוש המולך בהודו והתקו 27 ומאה מדינה. כן, מלכות גדולה ומשמעותית עד מאוד. ברוך אתה אלוהינו, מלך העולם שהכל נהיה בדברו. בימים ההם קשר את המלך אחשוורוש על כיסא מלכותו אשר בשושן הבירה, בשנת 3 למלכו, עשה משתה לכל שרה ועבודה, חן פרס ומדי, הפרטמים ושרי המדינות לפניו. המשתה הזה מדובר על משתה של לכל שרה ועבדיו, לא לכל עם, אלא לכל האנשים, לכל אנשי הממשל ברחבי המדינה כולה, והם באו בהראותו את עושר כבוד מלכותו ואת יקר תפארת זולתו ימים רבים 80 ומעט יום. במלאת הימים האלה עשה המלך לכל עם הנמצאים בשושן הבירה, למי גדול ועד קטן, משתה 7 ימים בחצר גינת ביתן המלך. חור כרפס ותכלת, אחוז בחבלי בוץ וארגמן, הגלילי חצף עמודי 6, לא נרחיב בטכניקה, חלק מהמילים מובנות לנו וחלק ממה שלא נסתדר בלי, מיטות זהב וכסף על רצפת בת ושש ודר וסוחרת, והשקות בכלי זהב וכלים וכלים שונים, ויהן מלכות רב כיד המלך. מה יש פה? יש פה תיאור פנטסטי של שתי משתאות ענקיים. המשתה הראשון ענק באורכו, כמעט בלתי נתפס, 180 יום של משתה, 180 יום של חגיגות, תחשבו על המדינה כולה משותקת, כי כל אנשי המעשה, כל המערכים, כל רחבי האימפריה הגדולה, כולם נוסעים לשושן, לחגוג לחצי שנה וכו'. אני מניח שהיה פתרונות לבעיות, אבל הציור שהמגילה מתכוונת לצייר, והיא ודאי מתכוונת בכוונה לזה, לצייר את המלכות של אחשוורוש כמלכות שהכותרת שלה היא הנאה. זה הכותרת שלה. המערכת בנויה כולה, מיוסדת כולה ומבוססת על, על, על מה שנקרא כמה שיותר הנאה לכמה שיותר אנשים באופן הכי חזק. זה החוק. והשתייה כדת אין אונס, כי כן יסד המלך על כל רב ביתו לעשות כרצון איש ואישה. הדגשה הזאת היא גם מכוונת למטרה. יש חוק, יש סדר שהחוק הזה קובע שכל אחד נהנה כרצונו. אפשר לומר שזה אחד המקומות הראשונים בהיסטוריה שהופיע איזשהו פסיק של דמוקרטיה.
פסיק דמוקרטיה, מה הכוונה?
אין, לעשות כרצון איש ואיש. תהיה כדעת, אין אונס. לא אומרים שמי שלא לא, 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 לא שוטה, הוא עובר, לא מחבא את המלך וכו'. תשמע, אתה לא יכול לעשות לי את זה. תהיה כדעת, אין אונס. אבל שוב, אני חושב שיש פה, יש פה פרינציפ. אחשוורוש מייצג דפוס מסוים של אישיות. דפוס מסוים של אישיות, הדפוס הזה מציע לאדם פתרון אמיתי לחיים. הפתרון שהוא מציע זה, תדע לך, העונג יכול לטשטש ולהסיר את כל קשיי החיים. זה דרך לקיות. זה תורת חיים, זה תורת קיום. זה תורת קיום מעניינת, ואנחנו מכירים. כמובן שהמגילה מציירת מישהו שעשה את זה בעוצמה וקיצוניות, אבל את הדפוס הזה אנחנו מכירים. לכל אחד יש לו קטעים כאלה בחיים. באופן כללי הגויין אומר שכל אישי התנך מופיעים בכל דור ודור, ובכל אדם ואדם יש צד מכל אישי התנך. זאת אומרת, לכל אדם יש... מה?
הפרעת אישיות.
לא, הכוונה היא מידה מסוימת להפרעת אישיות. כבר דיברנו על זה שרוב, שאין לך אדם שהוא נקי לגמרי בעיות נפשיות, אבל לא על זה אני אדבר עכשיו. לא על זה אני אדבר עכשיו.
מה שהמטרה של כל
זה? של המשתה? אני חושב שיש פה תפיסה של מלכות, איך מלכות נראית? איך הוא חדל?
אבל היה פה דבר כזה, שעשו כל העם משתה?
לא, כל העם משתה 7 ימים.
לא יודע, הרב היה מלך, ככה הם נהיים מלכות.
המלכות שלי, אם הייתי מלך, פנויה על ערכים אחרים.
אבל בעובדות זה חצי שנה משתה, יום ולילה.
אני לא חושב שכה.
לא היה כזה דבר
מושג.
אף אחד מהם. שלא ישנים, נראה לך מה. מיטות טובות היה שם. גם מיטות טובות היה שם וכולי. לא מיטות, מיטות פה זה לאוכל. אבל ברור זה לא הכוונה, 80 יום ברציפות או 7 ימים ברציפות. תראה, אני חושב שיש בו. המטרה של הציור היא ציור, הציור מתעלם כמו כל ציור שרוצים לצייר פה, אפשר לדבר על המון עובדות שהיו פה. בטח היה מערכת שסיפקה תחליפים לעובדים, לעובדי המדינה. אולי חלק מעובדי המדינה היו בחודש הראשון, חלק בחודש השני. המטרה של המגילה היא מגמתית, היא חינוכית. זה לא כתבה, לא שכתבה בעיתון על המטרות, אבל היא לא סיכור של העובדות באופן פשוט. המטרה היא פה לצייר את מלכות אחשוורוש. המטרה של התנ"ך בכלל היא לא רק לספר את הסיפור, אלא דרך הסיפור יש בו גם תפיסה מוסרית. התפיסה המוסרית שהוא מצייר זה, תראה, יש פה במגילת אסתר שלושה טיפוסי אישיות. שלושה טיפוסי אישיות, באמת זה מבחינה פסיכולוגית אפילו אפשר לנסח את זה. יש עקרונות נפשיים לבני אדם, ויש דפוס של אישיות שאדם קובע את עקרונות החיים שלו, והוא הנהנתנות. הנהנתנות זה שיטת חיים. היא לא שיטה עם רוע. שאני רוצה לקחת לשני. לא, למה? גם לי וגם לך יהיה. הכי טוב שבעולם. אני מוכן אפילו לוותר בשביל שיהיה לך גם. הרעיון הוא, ענה.
גם בדורנו, זה משהו שבעוד קיים. אני
אפילו...
עובדים בשביל שיהיה גוטה.
כן. לא, אני חושב שיש פה עומק, כי עומק הוא, בני אדם חיים באופן עקרוני בתסכול. והנאה היא דרך לשכך את התסכול, להסיר את התסכול. והמגילה מתארת איך בונים, איך נבנית כזאת מערכת, איך נבנית כזאת מלכות, איך היא בנויה, ואיפה נקודת התורפה שלה. אפשר לקרוא את מגילת אסתר לגמרי לגמרי רק בהקשר הזה, בלי להתעלם מההקשר שהוא ההקשר העיקרי כמובן, הוא ההקשר היהודי, והגזרה, וההצלה וכו'. אבל אפשר לקרוא את זה כספר, תקרא לזה כספר מוסר. המגילה מתארת דפוס מסוים של קיום, דפוס מאוד מאוד נפוץ, זאת אומרת, כאילו גם, ודאי שהמגילה מתארת אותו בצורה קיצונית, אבל קצת ממנו קיים אצל כולנו. ויש אנשים בתוכנו שיש בהם את זה יותר חזק וכו'. והרעיון הוא שההנאה יכולה להופיע כאיזשהו יעד מרכזי בחיים יומיומי, לבנות את החיים בצורה כזאת. ואם אתה רוצה לבנות חברה לבסיס הזה, יש איתה. יש איתה, תראה איך שהוא, איך שהחוק תופס מקום מרכזי מאוד בפרס, דרך אגב, גם בעולם נתפס, כשפרס הייתה המקום הראשון שהקימו מדינה שהייתה מאוד מאוד חוקתית מבחינת הבירוקרטיה, זאת אומרת, היה מבנים של, 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 של שופטים ומחוקקים וכללים.
בבל
כאילו? לא בבל, פרס כבשה את בבל.
זה הושפע משם, כל התורות הקדומות אפילו לתורה הגיעו בעצם מ...
לא, לא, אבל זה לא, אני מדבר אתכם הרבה יותר מאוחר, לא, 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 התקופה, יכולת הפרסית, התקופה הפרסית היא התקופה של ימי בית שני, תחילת ימי בית שני, קצת לפני.
לא, לפני, הסיפור הזה הוא בין אליי.
כן.
מה זה שלושה סוגי אישיות?
הדפוס השני, אני רואה אותו בהמשך, נפגוש אותו בהמשך המגילה.
כל אחד מייצג את זה, אמן מייצג את זה, אחשוורוש מייצג את זה, ו...
מאוד אחד,
אין
סתם,
זה מייצג
את אחשוורוש.
אין בזה תיאור קצת נרחב מדי, חור, כרפס, חלק.
ברור שהכוונה של התיאור היא לצייר את הדבר, לתת לך תחושה. אין ספק שכל אירוע שאתה עושה, כל אירוע טוב שאתה משקיע בו, יושב בן אדם וחושב על העיצוב של הווילונות, ויושב בן אדם וחושב על העיצוב של המיטות, ועל העיצוב של המנות, ואיזה צלחת לעשות. אתה יודע, באירועים טובים...
יש כאן תיאור של יופי, אין כאן תיאור של נתנות נבזית.
לא, למה נבזית? למה נבזית?
זה יופי, זה
לא בסדר. אף אחד לא אומר עדיין ביקורת. אף אחד לא אומר ביקורת, השאלה היא פה הפרופורציה, זה פה השאלה. אבל בוא נראה, בוא נראה איך זה עובד.
אגב, מי זה האיש הזה החשבור?
מה זה משנה?
יש
היגוי לועזי שקרוב לשם הזה שהוגים החוקרים, איך הם הוגים את השם הזה בפרסית?
לא, אבל בזמנו הרי היה...
מה זה מעניין אותך?
היה שלטון יוון.
מה השתיים האחרים
עליו? נגיע לשם בהמשך.
מה שקורה עם ושתי זה כן המתנות מזית.
הרעיון הוא איך דברים מתגלגלים, איך העיקרון הזה מתגלגל. העיקרון הזה ביסודו הוא בנוי יפה ומרשים. יפה ומרשים. במובן מסוים, ברמה הראשונית, יש הרבה פינות בחיים המודרניים שבנויים על העיקרון הזה. גם בשתי המלכה עשתה משתי נשים, בית המלכות אשר המלך אחשוורוש, ביום השביעי כטוב לב המלך ביין. לא צריך להניח שרק ביום השביעי הוא שתה יין, כמו שיש מי שיניח. אלא שביום השביעי, כאשר, כל יום הוא שתה יין, אבל כאשר אז הוא שתה יין, היה כבר איזשהו שיא שדי, אי אפשר יותר, צריך לשבור את השיא מחדש. כל יום הגישו אוכל יותר טוב, ואוכל יותר טוב, ועוד אוכל יותר טוב. כמה שהשפים של, 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 של השלטון היו יצירתיים, איזשהו שלב צריך לעשות משהו באמת בומבסטי.
זה חייב לבוא על חשבון האחר?
אני לא חושב שזאת הנקודה, הנקודה היא שזה חייב לגרום לערפול חושים. זה הסיפור. לערפול חושים. בסופו של דבר זה, 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 זה לא, אתה לא יכול להחזיק את המציאות נכון. ולכן למקום הזה, לכן, סתם אני אומר את זה בכמה מילים של הקדימה, המדינה הזו של אחשוורוש זקוקה לאדם כמו אמן. אמן יכול, רק אם יש אמן בשטח אפשר להיות כזאת מדינה, כי החיים דורשים שיקול דעת רציני, צריך מישהו שישאר, איך אומרים, כולם שותים, וצריך אחד שיוכל לנהוג ברכב. כאילו, צריך מישהו ש...
מה הייתה המטרה של המשתה בכלל?
קודם כל, להראות, להראותו את עושר כבוד מלכותו, אבל אני חושב שהוא לא רק הראה את עושר, הוא הראה את התפיסה. זה היה לזה מעמד מחנך, הוא אמר לי, תקשיבו טוב, אנחנו בנויים על זה שאף אחד לא נלחם עם השני, כולם אוהבים אחד השני, כולם נותנים אחד השני, וביחד כולם נהנים.
הוא לא התחתן אז? כתוב משהו מדרשים דבר כזה, התחתן?
לא.
אבל זה חתן ניגשתי, לא?
לא.
למה? יש מדרשים כאלה.
יש מדרשים כאלה.
הוא הגיע למעמד שלו בזכות זה שהוא
התחתן עם ושתי. ככה המדרשים, ככה בחזן זה מופיע, שהוא קיבל ושתי הייתה זה. לא משנה, אין לזה זכר.
מי זה הדפוס השלישי? ושתי?
לא, מרדכי ואסתר. גם ושתי אבל...
בשנה השלישית הוא עשה את המשתה?
אתה יודע כמה זמן לוקח לארגן
מסיבות? קודם כל מלך נהיה מלך, הוא מארגן את השלטון, מארגן את החוקים.
יש... טכניים כאילו.
טכניים ומהותיים, יושבים 70 שרים, יושבים צוות של יועצים לחקור ולחשוב על המדיניות, על קווי היסוד של הממשלה, אני יודע, כן וכן הלאה. בחזל הנוסח הוא כשבת אמר כשהתיישבה, שהוא הרגיש כבר יציב וחזק על כסף הלכותו. לא ש... כן, באופן פשוט זה יותר קל. גם בשתי המלכה, סתם משני אנשים ואת המלכות השם המלך אחשוורוש, סליחה, אמר לי מואן בעיתה האחרונה בכתב האבקתה שירת הסריסים, דייקתי על שתיים, שזיתר וחרקס, שירת הסריסים המשרתים את המלך אחשוורוש, להביא את ושתי המלכה לפני המלך בחתר מלכות, להראות העמים והשרים את יופיה, כי טובת מראי. פה אנחנו רואים איך שהנהנתנות עלולה, לפחות עלולה, לגלוש לקצת מעבר לטעם הטוב.
מה זה עלולה לגלוש? זה חלק מהנהנתנות.
כן, אבל זה בכל אופן קצת דרמטי. הנהנתנות עד עכשיו נשמעה יפה ונחמדה. פתאום נשמע, יש משהו חריף בלהביא את המלכה לתצוגה לעיני כל העם. בפרט שלא מדובר פה על המסיבת השרים, אלא מדובר פה על המסיבה של המון העם.
שאלה חוק
אבימה
דומה,
אתה יודע
להגיד שכבר לפני זה כבר
חמור
העניין הזה שעושים כל כך הרבה זמן משתה
וכל כך הרבה
אוכל.
הבנתי, בסדר.
לא,
לפני
שהיה הפרדה.
היה הפרדה המשכור. כן, כן, יש גבול לכל תעלול, הם אנשים נורמליים.
היום אין גבול.
הם אנשים נורמליים.
כל הדעת שפעם היה.
כן. דרך אגב, הגבולות נוצרו מהסיבות אחרות גם, אבל לא משנה.
לכמה שנים זה?
2,500 שנה, 2,500.
500
לפני הספירה. כמה גרסאות. ותמאן המלכה ושתי לבוא בדבר המלך אשר ביד הסריסים, ויקצוף המלך מאוד וחמתו בערה בו. אני רק רוצה להעיר ש...
ויימאן
כשנתחל. לא, זה מה יש לזה אותו בחור להשתמש. הכל פנים, סתם צריך להעיר, יש פה חזל, עושים מה שנקרא דרשות חזל. חזל דורשים להביא את ושתי המלכה לפני המלך בכתר מלכות, ודאי שהכוונה היא גם בכתר מלכות, מעבר לבגדים. אבל חזל דרשו שהכוונה היא רק בכתר מלכות. עכשיו, יש מקום לקרוא את, מבחינה מילולית לקרוא את הפסוק בצורה כזאת. אבל, לא, ודאי שזה לא פשט, אבל אם אתה מנתק את ההקשר, אז אתה יכול להבין, אבל שתי המלכה לפני המלכה בחתר מלכות, אבל הכוונה של הדברים היא שחזל זה להראות איפה הם אוחזים. לא מבחינת ה... ודאי שמבחינה מעשית קשה להעלות על הדעת שאמרו לה להביא אותה ארומה, זה לא מציאותי ולא סביר. אבל מבחינת המגמה, המגמה היא מאוד גסה פה, לא עסקו פה בלראות איך הוא מלתת לדבר, מה היא יודעת, מה היא מבינה, התפיסה היא מאוד חדה. ויאמר המלך החכמי יודע עתים, כי כן דבר המלך נתן כל יודעי דת ודין, תראה איזה מערכת מסודרת ומשטרית, והקרוב אליו כרשנה שתר את אותה תרשיש מרס מרסנה ממוכן. שבעה צערי פרס ומודאי רואי פני המלך, היושבים ראשונה במלכות, כדת מה לעשות במלכה ושתי, על אשר לא עשתה, את מאמר המלך אחשוורוש ביד הסריסים. המלך לא מחליט לבד, יש סדר, יש חוק, זה, נפגוש את זה בבגילה כמה פעמים, איך הבירוקרטיה היא אמיתית ומלאה, היא קובעת, אי אפשר, לא איש הישר בעיניו יעשה. ובאמת, אם רוצים מדינה...
אף פעם מלך לא החליט לבד.
אף פעם. במגילה עצמה תראה שיש מקומות שהוא מחליט לבד, אבל...
יכולים לייעץ, אבל הוא מחליט.
לא יודע, אני לא יודע מה היה במקומות, היו מקומות שזה... והיום הממוכה לפני המלך והשרים, לא המלך לבדו אהבתה ושתי המלכה. שים לב איך השיטה, גם השיטה שמתאימה לפטנט לזה, אבל איך השיטה של המלוכה עובדת. אתה לא יכול לדון בזה כמקרה פרטי. אם אתה יודע במקרה פרטי, אז זה מאוד מאוד מכוער. המכוער הוא להגיד, המלך נפגע? המלך לא נפגע, זה לא ייתכן. חייבים ליצור מזה איזושהי בעיה חוקתית, מוסרית, פילוסופית, משפטית, ולענות על זה בהקשר, לא על המלך לבדו אהבתה ושתי המלכה, כי על כל השרים ועל כל העמים אשר בכל מדינות המלך הראש בראש.
הפגיעה זה לא בו, הפגיעה זה במדינה.
מה?
הפגיעה זה כאילו במדינה, כולם ילמדו מזה.
כן, 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 כי יצא דבר המלכה.
זה יותר חמור מאשר כבוד המלך?
לא,
אני לא חושב.
גם זה, אבל גם אני חושב שזה באמת משקף צורה. כבוד המלך פה הוא לא העיקרון. כבוד המלך הוא חלק מחוק, הוא חלק מסדר. יש פה תפיסה מאוד חזקה של סדר.
ונוח לו למלך לשמוע דבר כזה.
נוח לו למלך לשמוע כזה דבר. זה הפוך, זה יותר נוח לו. להעמיד את זה שהמלך עצמו נפגע, זה לא מזלזל בו בגלל ש... הוא לא... זה במקום לדון בכבודו של המלך. זה השיטה, זה השיטה. יש סדר במשטר, יש חוק, כל שאלה הופכת להיות שאלה פילוסופית.
מה האינטרס של הממוכן הזה?
אני חושב שבעומק הוא רצה למצוא חן בעיני המלך, זה אפשר להגיד את זה, אבל אנחנו עסוקים בספקולציה.
אבל למה צריך להגיד את זה ככה, הרב? בעצם יש פה איזה עניין של מניפולציה. לכתחיל הזה באמת זה לא קשור לכל הממלכה. אבל אנחנו, תוך כדי זה שאנחנו רואים, אנחנו רואים שיש פה מישהו שיש לו מגמה. ואז זה הדרך התסיסית שלו, שהוא בחר במגמה.
השאלה היא מה המגמה שלו.
מה?
אני לא רוצה להיכשל ברקימת תיק של שוחד על מנהיג מדיני, אבל איפה אתה מוצא פה את המגמה שלו? אתה לא מכיר את ממוכן.
איפה יש בדבר הזה, סליחה, אני אומר, אינטרס לאומי, פגיעה באינטרס הלאומי של
כולם. הקריאה הפשוטה של הטקסט אומרת,
שיש פה... היא מתה את פי המלך. יש פה פגיעה עם שירה במלכות.
אני מסכים איתך.
למה מציינים את זה? לא מבין. מה זה קשור לכל הסיפור של המדינה? מה ממוכן אמר? הרגו אותם. אנחנו רוצים לדעת רלוונטי, שיהיה מלכה. בטח היה עוד המון פרטים.
השאלה היא איך אתה מציג.
אני עוד פעם אני אומר שיש פה מגמה להציג, גם לספר את הסיפור של הנס, איך הקדוש ברוך הוא גלגל את הדברים, באיזה דרכים הקדוש ברוך הוא גלגל את הדברים שאסתר המלכה תהיה מלכה, איזה אירועים קרו. לא, אתה צריך להגיד, מה קרה? מי היה? מישהו הכניס את מלכה? אולי היה לה, אם אתה מספר שנהייתה מלכה בלי לספר איך, אז אתה אומר, אולי נהייתה מלכה בגלל שמישהו היה מעוניין בזה. אולי מרדכי חרקח שם... לא את הדרך הנכלולית, את הדרך שהקדוש ברוך הוא פועל, זה ברוב ככל המגילה זה הסיפור. רוב ככל המגילה מספר את הסיפור, איך בני אדם פועלים פעולות אנושיות טבעיות רגילות, שאין בהם שום, איך נקרא לזה, שום מגמה מוסרית, נקרא לזה. לא עושים פעולות של מסירות נפש, לא עושים פעולות ערכיות, פועלים פעולות פשוטות. שאדם עושה, אדם הוא כחלק ממציאות אנושית רגילה, ואיך הקדוש ברוך הוא משתמש בפעולות האלה כדי להוביל את המגמה שלו. זה הרעיון. יש שני מקומות בודדים במגילה שיש פעולות מוסריות. שמרדכי לא יכרע ולא ישתחווה, ושאסתר המלכה הולכת למלך אחשוורוש. הן שתי פעולות שהן חורגות מהדרך. נדבר עליהן כשנגיע לשם. כל הפעולות שמקטן ותרש רוצים להרוג את אחשוורוש, שאין להם את השיקולים שלהם, את האינטרסים שלהם, את הסיבות שלהם, הם לא פועלים בשם המגמה של המגילה, הם לא מודעים לה ולא מתכוונים אליה. כנראה גם חרבונה לא מודע לשום דבר או לא במה שהוא פועל, הוא פועל מקומי. הקדוש ברוך הוא משתמש, זה הסיפור של המגילה, איך הקדוש ברוך הוא משתמש במגילה חז"ל, במגילת אסתר ידוע ומפורסם, שזה הספר כמעט היחידי בתנ"ך, או יותר נכון, הספר היחידי בתנ"ך שאין בו שם, וזה קושייה. כי יש עוד ספר שאין בו שם, אבל שיר השירים. אבל שיר השירים לא יכול להיות מוזכר שם. כי זה משל. אם היית תעתיק אותו לנמשל, מה יהיה המשל של השם בשם? ומה יהיה הנמשל של השם בסיפור? הזכרנו פעם את זה, אני לא זוכר פעם את זה, הוא יודע, שמגיעת שיר השירים מוזכר השם ברמז. השבעתי אתכם לא תירושלים בצבאות או בעילות השדה. מה פירוש איך אפשר להישבע בצבאות?
מה זה צבאות?
צבאים. שבועה תמיד זה באלוקות.
כל דבר, הייתה שבועה בחומדה ובזה, נו.
זה שם הכוונה של חולדה ובורים כמו בו, אבל
פה זה לא כאילו. זה שווה באלות השדה.
גם אותו דבר. התשובה היא פשוטה, אני רוצה להגיד לך, זה שווה באלוקים, אבל זה משתמש בשפה של רבי, צבקות, כל ושקאי. זה נהיה לי פשט המגילה.
ממוכן זה המן?
איפה יש שם השקאי? השדה?
כן, הוא רומש שם, הוא מתכוון לך, אני לא יכול להזכיר שם, אתה מבין את הרוב. אתה מבין דוד, אני לא יכול להזכיר פה שם כאילו לפי הכללים, אבל אין שבועה לא בשם השם. או בעבודה זרה יכול להיות שבועה, אבל לא יכול להיות שבועה.
זה לא ג'ובושלים.
לא משנה. כל פנים, לא...
הרב, לעניינו, מה ממוכן בדיוק
אצלנו? תראה, הפשטות הפשוטה היא שממוכן, הפשטות הפשוטה היא שממוכן רוצה להכניף למלך. זה אם רוצים להבין אותו כבעל אינטרס, זה סביר.
מה, הוא אומר כאילו להעניש את...
הוא אומר, תראה, אנחנו חושבים שפגיעה בכבוד המלך היא משהו חמור מאוד.
כאילו מה שחזל אומרים שרצה שהבת שלו תתחתן, גם זה יכול להיות, שבן אדם יש לו אינטרסים.
הכל יכול להיות שבעל יש לו אינטרסים. השאלה היא על מה אתה בונה את זה. השאלה היא מה אנחנו בונים, איפה אנחנו יכולים לראות את זה במגילה?
זה ברור לגמרי שמה.
מה ויקטר לטרש רצו, וסביר להניח שהם...
כל אדם יש לו אינטרס, בלי ספק יש לו אינטרס, אבל כאן זה קצת פחות, יותר פשוט, שמדובר על חנפנים קטנים שרוצים להחליף למלך.
זה ברור לגמרי שמוכן זה אמן?
ברור לגמרי. לא, לא ברור, זה לא נקרא. חז"ל אומרים את זה במדרש חז"ל, יש דעות בחז"ל בעניין הזה. אבל גם שחז"ל אומרים, גם הדעה הזו, אנחנו תמיד מקובל לנו שחז"ל לא עסקו אף פעם בתיאור המציאות. אף פעם לא, הר"ן אומר את זה ככלל גדול, שדברי חז"ל הם אף פעם לא במופחש, הם תמיד במופשט. שחז"ל אומרים שממוכן זה אמן, הם מתכוונים להגיד לך את הטיפוס של ממוכן, איזה...
טיפוס אמני.
טוב, יש גם
מדרשים
שאומרים
שם מוכן
זה מרדכי,
זה
גם.
לא.
סליחה.
מדי. לא שמעתי ביטי היום.
אבל המורשת הזאת של שזה כאילו לטובת העם, לטובת הכלל להרוג אותה, זה דבר שמצוי מאוד.
כן, אנחנו צריכים לזה, אז חברים.
לא מרדכי, היועץ דניאל.
לא, זה עתך.
לא.
עתך זה דניאל. אנחנו לא יודע, פה אני לא שמעתי בעולם וקשה לי לקבל להאמין בזה. בקיצור...
זה לא באמת אמן?
אה? אני לא יודע להגיד לך, אבל להגיד לך שזה ודאי, זה ודאי לא נכון. כשחז"ל אומרים מקדש כזה, מאוד מאוד סביר וייתכן שהם מתכוונים להגיד לך, תראה, תשווה את שתי הדמויות האלה ותראה את ההתנהגות שלהם ותבין את האקשן.
המהר"ל אומר את מה שהוא אומר באופן גורם, גם דברים שהם כאילו מסתבכים...
הוא אומר את זה בהמון פעמים, גם במקומות שאין שום בעיה. אבל אני כן חושב שכשאומרים למשל לצורך העניין שרוב היה חתן של רב חיסדא, נראה לי שאין סיבה להוציא את זה מפשוטו. אבל לא, אני מסכים שיש שאלות גבולות של גבול.
זה רק המדרשים
על אגדות חז"ל.
לא על נביאים.
לא, חלילה. כן, והיום הזה תומן עשרות פרס על זה אשר שמעו את דבר המלכה לכל שרי המלך, הוא די ביזיון בקצף, הוא רומז פה שיש פה גם ביזיון, שזה גם לא נעים, זה גם לא מתאים לכבוד המלך. אם על המלך טוב יצא דמלכות מפניו, יכתב בדתי פרס ומדי ולא יעבור, לא יעבור הקנאי, בשום אופן לא יבטלו את החוק הזה, אשר לא תבוא בשתי לפני המלך אחשורוש ומלכותה ייתן המלך לראותה הטובה ממנה. הפשטות, ככה חז"ל אומרים וככה רגילים לחשוב תמיד, אין לי ראיה שזה לא נכון, שיהרגו את ושתי.
זהו, למה לא אומר את זה?
המשמעות, מה הכוונה שלו?
לא שחסרים מלאכים שאוהבו את הנשים שלהם,
אבל... לא, השאלה היא למה... פה אני אגיד לך למה נפקימין יש, איזה נפקימין יש בשאלה הזה. במקום מסוים, בהמשך המגילה, אחשוורוש אומר משפט, ככתב אשר נכתב בשם המלך ולחתום את המעט המלך אין להשיב. והשאלה היא אם זה רציני או לא רציני. אם באמת אין מה לעשות, זה הכללים. אז אם תמצא לומר שפה מדובר על זה שלא הרגו את ושתי, אלא ושתי חיה, וזה נשמע במילים ולא יעבור. שהיא חיה, רק אומרים שבשום אופן, אז פה כתוב שבאמת הוא לא מוכן לוותר לא מוכן לוותר את כתב אשר נכתב בשם המלך, אפילו כשהוא מאוד רוצה. אבל, אפשר לדון.
אבל, נו, כשהוא קם מהשכרות שלו, אז כתוב שם איזה לשון מוזרת, אשר נעשה לה.
אשר נגזר עליה.
ואשר נגזר עליה, זה לא...
תראה, המילים הם לא תמיד הכתובת. לפעמים צריך לתפוס את ההקשר המשמעותי. יש מקומות שאין ספק שההבנה הפשוטה בפרשה פה היא שהרגו אותה.
אבל נעלמה מהמגילה.
מה, היא שלא הרגו אותה?
שהרגו אותה.
שהרגו אותה פה?
כן.
איפה זה נראה שהרגו
אותה? קשה להניח שאחרי זה אי אפשר היה לפתור את הבעיה ולהביא אותה חזרה. אם הוא הרי רוצה אותה אחר כך. זה הפשטות. לכן אני אומר, קריאה מילולית היא לא תמיד הקריאה הנכונה. צריך לדעת, לפשט זה כולל הבנה ספרותית. אי אפשר להתעלם.
איפה שהרגו אותה במדרשים?
כן, אבל אני חושב שגם מפרשי הפשט חשבו ככה כולם.
הרב, יש דעות שאומרות שאני מוכן את דני עזר, בפרק את הרב
לזר. יכול להיות. הדעה היא, אם שחזל אומרים אותה, מה הם מתכוונים להגיד? הם מתכוונים להגיד לך שיש פה שליח שההשגחה העליונה. מי שעשה את זה לא היה מודע לאן הוא עושה, לא ידע, הוא לא ידע מי יבוא במקום, אולי הוא חשב שזה הבת שלו לפי דעה אחת, שהבת שלו תבוא במקום ושתי, אולי הוא לא חשב על זה בכלל, אבל הנה הוא גרם לזה שאסתר המלכה נכנסה למלך אחשוורוש, וכתוצאה מזה הייתה ישועה בישראל. אז סביר להניח שזה היה מישהו חיובי. מתאים שזה יהיה מישהו חיובי.
לא נאמר מפורשות שהרגו אותה במילה?
לא.
מה נאמר?
תקרא. אם אני הולך טוב, יעשה דבר אחות בפניו, יכתב את זה פרס עליי ולא יעבור, אשר לא טובו בשתי לפני המלך אחשוורוש.
אונקילוס כן אומר שזה אמר במפורש בתרגום שלו.
זה לא אונקילוס, אין אונקילוס לא כתב תרגום למגילת אסתר. לא ברור בדיוק מזה. לא ברור מזה, אולי זה תרגום של רב יוסף. ככה יש, לא ברור את זה. אבל לא משנה. זה לא פשט, אין בפשט שמוכן זה אמן, זה מדרש, בעל התרגום החליט להכניס פה מדרש.
הרב, את מגילת אסתר קדמו על שני כנסת גדולה?
כן. כן?
מתי? אחרי כמה זמן? באותו זמן?
לא יודע. כתבו את זה ברוח הקודש וזה חלק מקיצוי הקודש שלנו.
זה לא מרדכי ואסתר קדמו עליו?
הם היו חלק, לא, מה זה כתבו?
לא,
בסוף
המגילה זה נשמע ש...
לצורך העניין להבדיל אלף אלפי הבדלות, הרבנות הראשית תקנה נוסח של תפילה לשלום המדינה. מה, ישבו כל חברי הרבנות הראשית וכתבו מילה מילה? קיבלו נוסח, אולי העירו עליו הערות, אולי זה... מבחינתנו, כל השאלה מי כתב את המגילה היא לא שאלה חשובה. אני חושב שחשוב לומר את הדבר הזה. מה שחשוב זה חלק מהתנך.
חשוב, אומרים
ששעה עגנון יתיקר. לא, שם זה... בכלל מגילת אסתר, אני אומר, מה שחשוב הוא לא מי כתב את זה. עוד הפעם, מה שחשוב זה לא מי כתב את זה, זה לא משנה בכלל. בכלל לא משנה.
זה לא חשוב?
לא, אני לא קורא מגילת אסתר. מגילת אסתר, מה שחשוב הוא שאם היא כתבי הקודש, בכתבי הקודש פירושו, זה התורה. זה תורת השם.
זה לא משפיע על הקודשים של הטקסט?
לא.
כל
כותב
שהיה שם.
לא, לא. לא.
להבדיל מה?
לא, זה תורה שבעל פה. תורה שבעל פה, לא כל אחד...
מה החילוק?
החילוק הוא שאין... התורה שבכתב יזו, זה התורה שבכתב. תורה שבכתב, כל יהודי חייב לדעת אותה, היא עיקר התורה. ותורה שבעל פה זה פירושים. תראה שכל התורה שבעל פה עסוקה בלפרש. אין תורה שבעל פה דברים סתם. הם עסוקים בלפרש, התורה שבכתב.
לא, יש הרבה דברים שהם, זה לא פירושים, כל מיני דעות, כל מיני דברים,
הפיזיקה,
כל מיני דברים.
לא, זה מופיע דרך אגב, כחלק מהצורך לפרש. המטרה של התורה שבעל פה כולה היא לפרש לתורה שבכתב. לפרש אין הכוונה רק פירוש מילולי, זה גם מה יהיה הדין בכזה מקרה, איך הדין, איך הרעיון של התורה יתקיים בכזה וכזה סיטואציה. פירוש, לגמרי פירוש, יש פירוש מילולי ויש פירוש, שהוא חשיבה כללית יותר, לאור דברי התורה.
כן, איך
לא
זה פירוש.
לגמרי. כל התורה שבעל פה כולה היא פירוש התורה שבכתב.
מה זה מפרש? אני פרקי אבות, מה זה מפרש?
עוד פעם, לפרש, אין הכוונה היא דווקא, יש רמה של פירוש מילולי. מה פירוש המילה פתגם? יש רמה כזו של פירוש, ויש רמה של פירוש, אני אשאל אותך, בכזה וכזה מקרה, האם העמדה של התורה היא בעד דיבור או בעד שתיקה? למשל, או איזה, על שלושה דברים העולם עומד, מאיפה הם לוקחים את זה? לוקחים את זה מפסוקים, לוקחים את זה מתפיסה תורנית כוללת שלהם, ויש הרבה מאוד, התורה נועדה להדריך את החיים בהרבה מאוד אופנים, ואת כל האופנים, זה פירוש, אם אני יושב עכשיו וחושב איתך, האם נכון לעשות, לא יודע, לעשות, להוריד כסף על שמירת סדרים, כן או לא, ואני חושב, השאלה שלנו היא מה התורה רוצה, מה התורה, מה העמדה של התורה, כאילו מה העמדה של הקודש ברוך הוא, זה תורה. זה פירוש לתורה שבכתב, כי אנחנו עסוקים בלך מה הקדוש ברוך הוא רוצה לאור מה שאנחנו מכירים מהתורה. אנחנו כבר חלק גדול מהדברים מכירים מתוך התורה שבעל פה, שהיא מתוך הפירושים כבר שנכתבו. אבל ההבדל בתורה...
מה ההבדל? זה נכתב בהשראה אלוקית?
זה נכתב ברוח הקודש? אין, אדם לא יכול לבוא ולהגיד לא נראה לי. לא בגלל שכתב איזה מרדכי ואסתר או אנשי כנסת דבריו הם היו אנשים חכמים. מה שכתבו אנשי כנסת דבריו אפשר לחוק עליהם. זה לא משנה, מה שנכון הוא שזה נכתב ברוח הקודש, וזה נחתם בחותם של כתבי הקודש.
אבל מודחה לאן
אתה? רוח הקודש זה לא בדיוק נבואה. אבל 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 כן, יש 24 כתבי הקודש.
כן, אבל איך זה מוח קודש?
מי שהחליט, היה לו את הסמכות להחליט, הייתה לו את הסמכות להחליט, ויש לנו תורה.
אין לה. אדם שהחליט,
בוודאי, בוודאי, כן. יש 20...
מה, בקהלת זה לא כזה ברור?
גם כתבי הקודש, מוחלט.
לא, בקהלת זה לא כזה ברור.
מבחינתנו, זה נמצא בכתבי הקודש, אצלנו זה לא ויכוח. היה ויכוח בשלב מסוים, הוויכוח הזה הוכרע. ושמנו אותו בכתבי הקודש.
לא כולם מסכימים.
הם שואלים מה הופך לדבר להיות כתבי הקודש. אני אומר לך שבלי ספק, אם היה היום נביאים, היה נכתב ספר על השואה. והוא היה בכתבי הקודש. אבל אין נבואה היום, ואף אחד...
לא שייך להגיד שאסתר כתב את זה.
לא, ברור שלא, אבל זה לא הנושא. מבחינתי זה לא הנושא מי חיבר את זה. מבחינתי הנושא הוא שיש כתבי הקודש בישראל. הקדוש ברוך הוא בחר בעם ישראל ונתן להם תורה. התורה הזאת היא תורת השם. היא תורת השם. אין אף אדם שיבוא ויגיד, תראה, לא נראה לי. אין, זה ההבדל. דברי חז"ל הם דברים אנושיים. דברים אנושיים של אנשים חכמים מאוד, דברים אנושיים שהוסכמו במעמד כל עם ישראל, דברים אנושיים שהיו אולי אפילו במוסכמים, לא יודע, כל מיני דברים אתה יכול להגיד. הם לא, מה שנקרא בשפה, דברי אלוקים חיים ומלך עולם.
ולמה אותו אחד שהחליט מה לשים זה לא מקרה אנושי?
לא, כי הקדוש ברוך הוא הדריך אותם והוביל אותם איך לעשות את זה.
מי, את אותו טענה או
מי שלא? לא משנה מי שהחליט.
השם הדריך אותו?
כן. אחרת איך... בזה שעובדה היא שהקדוש ברוך הוא יצא בדרך ההיסטורית שלו, בדרך שהוא בחר, ארון ספרים מסוים, ובארון הספרים הזה יש כרך שנקרא כתבי הקודש,
אנחנו אבל קבענו
את זה. אנחנו לא קבענו את זה, לא, לא ייתכן.
לא קבענו מה נחשב.
לא ייתכן שהקדוש ברוך הוא ייתן לעם ישראל להחזיק תנ"ך, והוא לא תנ"ך, אז מה, אז גמרנו, אז אין לנו כלום. אז אתה לא יכול לדעת שום דבר, לא. יש ספר אחד שהוא תורה, וזה הספר הזה. כל יתר הספרים, כוחם וזכותם ומעלתם, שהם פירושים לתורה הזו. אין שום השוואה בין... מילה אחת או אות אחת פה, ל-100 ספרים בתורה שבעל פה. זה התורה שבכתב. זה כל השכינה כולה נמצאת במקום הזה. זהו, עכשיו, לכן השאלה מי חיבר היא לא... אני לא אומר, יכולה להיות משמעותית לפעמים להבנת הטקסט, לפי זה להבין על איזה אירועים הוא מדבר. השאלה מי היה אסף בתהילים, יכולה להיות נפקמינה כדי להבין את המזמור, על מה המזמור מדבר מבחינה פרשנית. אבל ספר תהילים מקודש לא כי כתב אותו דוד המלך, וספר או לא כתב אותו דוד המלך, ספר
תהילים... יש דעה בגמרא שאיוב לא נברא...
מה זה קשור? לא משנה, ספר איוב.
ספר איוב,
מה? מה זה קשור? ספר איוב הוא התנ"ך, הוא התורה. השאלה אם התנ"ך, התורה התכתבה...
יאללה, למה כזאת הרב אומר?
אני סותר קצת את עצמו.
לא, זה לא סותר
בכלל. אם זה לא היה
לא
נברא, אז מה...
לא, שהחשיבות של הסיפור... החשיבות של הסיפור הוא לא בזה שזה היה. זה לא משנה אם זה היה או לא היה. זה משל.
אם זה משל, אז מה הבדל בזה למדרשים?
לא, כי את המשל הזה הקדוש ברוך הוא אמר. את המשל הוא אמרו בני אדם, את המשל הזה הקדוש ברוך הוא אמר.
הוא לא אמר את זה בעצמו, הוא לא כתב את ספר איוב.
הוא כתב את זה בתנ"ך.
מה זה הוא כתב?
כלל דברי השם עלי אדמות מרוכזים בספר הזה. יותר בשפה של חז"ל, נבואה שהוא צריכה לדורות
נכתב.
שזה נכתב ברוח הקודש, זה נכתב בנבואה. אין מקום שמישהו יבוא ויגיד, לא נראה לי.
וכל השאר זה לא ברוח הקודש?
לא. זאת הגות אנושית. הגות אנושית חכמה מאוד, הגות אנושית זה... אין מקום לשים את זה ביחד. חז"ל הקפידו מאוד שהקורא תרגום למשל, או מברך ברכות לתורה, לא יביט בספר תורה. שלא יאמר מישהו שהתרגום כתוב בתורה, או הברכות כתובות בתורה. מה המשנה? זה כתוב בסידור. מה ההבדל? לא, זה לא נכון. הסידור הוא ספר של תורה שבעל פה, וחיברו אותו בני אדם. השס הוא ספר של תורה שבעל פה, וחיברו אותו בני אדם. זה ספר שנכתב ברוח הקודש. חז"ל דנים, מראים שקהלת נכתב ברוח הקודש, שכתוב אל תוסף על דבריו. זאת אומרת, אם יש ספר שכתב אותו בן אדם, תמיד אתה יכול להגיד, ונראה לי עוד שכך.
לא היה שום
תנאים
שהיה
מרוח הקודש
שכתבו
אותנו. לא, אמרתי שלא. אין לנו, אין לנו.
לא, זה תוקף ש...
כי הם לא כתבו, לא השאירו לנו. לא, הם לא. אם היה להם רוח הקודש...
לא, יש בגמרא דברים
שכתבו ברוח הקודש. לא אמרו לך שזה רוח הקודש.
מה זה משנה? יש...
עוד פעם, ההיסטוריה מספרת לך שהיה ספר שעם ישראל, חכמי ישראל לדורותיהם, קבעו והעמידו אותו כספר שנקרא כתבי הקודש. הספר הזה פירושו שכל מה שכתוב בו זה תורה שבכתב. זה תורה שבכתב, זה התורה. יש כמובן הבדל בין 5 חומשי תורה לשאר הדברים, בלי שום ספק, ועדיין התורה, הנביאים וכתובים, הם כולם תורה. כולם תורה. ותסתכל באורך החיים שלך, תראה כמה מקום תופס תורה שבכתב, ליד תורה שבעל פה. לא קוראים בבית הכנסת, לא גמרא ולא זה. לא, זה לא נכון. יש איזו סיבה למה חז"ל תקנו ככה. למה קריאת התורה היא קריאת התורה? למה כל ילד חייב לדעת תורה נביאים וכתובים?
אז זה נכנס לתנ"ך, כן, אז לכן, אז לכן זה כזה חזק.
מה פשוט נכנס? אתה כאילו לא נכנס.
הברית החדשה גם כן יש אותו כיף מטורפת בעולם, וכולם קוראים אותו בגלל
יש דתות. אנחנו מדברים עכשיו במסגרת... לא, עוד פעם, אני לא מביא לך... אני מדבר אותך על מהי התפיסה של היהדות. אתה רוצה עכשיו לדבר איתי על התפיסה של נצרות? קודם כל, זה פחות מעניין אותי.
לא, אני רק אומר שזה שכולם קוראים את זה...
ב', אני לא מביא ראייה לשום דבר מזה, חוץ מזה שזו התפיסה היהודית של חז"ל. שחז"ל ככה לימדו אותנו לעשות. חז"ל לימדו אותנו לקרוא קריאת התורה, ולקריאת התורה לא תקנו לקרוא משניות, לא תקנו לקרוא גמרא, לא תקנו במגילת, בפורים לא תקנו לקרוא מאמרי חז"ל, בחנוכה שאין תנ"ך אז לא תקנו לקרוא שום דבר.
אבל הם אלה שקבעו שזה כתבי הקודש.
בסדר, אני אומר, אין דבר כזה, הם אלה שכתבו.
ככה רב אמר.
לא, הם אלה שקבעו. מבחינתנו, הם אלה שקבעו. מבחינת, באופן עקרוני, זה אומר שהקודש ברוך הוא קבע.
למה? למה?
כי אם יש ספר שהוא כתבי הקודש, והקודש ברוך הוא נמצא בשמיים ויודע שאני קורא אותו ככתבי הקודש, אז הוא אחראי לזה. אני רק הוכחתי לך שחז"ל...
מה, אני מספק את הרב, זה שהשם לא...
כן, כן.
זה שהשם לא שינה את זה?
כן. לא, אני...
אבל זה תיעוד תקופתי,
האם מישהו חתם?
ואז הפסיקו לדיין.
ברור למה. כי הפסיקו להיות אנשים...
תיעוד
אנשים שיכולים לכתוב בתנ"ך.
אוקיי, אבל תיאורטית אם היה...
לא, מסכים לגמרי, חז"ל אומרים את זה. חז"ל אומרים את זה למייסטר, אבל כמו שבאירועים הם נבחר, מי שבחר לכתוב מה שהוא בחר, היה אדם מוסמך וכו', היום אין לנו אדם שיכול לכתוב את זה, וברור שהאירועים היום הם לא פחות חשובים.
רק... בעצם תיעוד המציאות יכול להיות כתבי הקודש.
כן, אבל צריך לדעת איך לתעד, וידע איך לתעד, היא חסרה לזה. כן, זו תפיסה מכל תובת מסוימת. אני מאמין שהיה אדם אחר שחי בפרס באותו זמן, ובבחינתו סיפור עם היהודים היה תופס מקום שולי. או סיפור אחר, לא יודע איך הוא היה רואה את הדברים. לכל אירוע אפשר לראות אותו בכמה הקשרים. התורה...
לא כך קודש בתיאור התקופה, מה...
לא, ברור לחלוטין שאין בתורה אלא הדרכה איך לחיות. מה שהיה, הוא מספר, מדריך את האדם איך לחיות מכמה וכמה בחילות. אני חושב שעיקר המטרה היא הברית. הסיפור של הברית, ואיך אנחנו, מה כלול בברית, ואיך הברית מתנהגת, כאילו, מה קורה כשעם ישראל חוטא, מה קורה כשעם ישראל לא חוטא, איך הקדוש ברוך הוא שומר עלינו כך, כל מיני אופנים שקיום הברית, זה גם דווקא מדי למה...
יש גם פרש סיפורים בשביל היסטוריה.
אין.
אין
פרש
סיפורים בשביל היסטוריה?
אין בתנ"ך סיפורים
בשביל היסטוריה. לא, כדי שנדע מי
אנחנו. נבואה ש... או איזה נדע.
הרצף שלנו.
זאת אומרת שיש פה מגמה חינוכית.
מה יש פה?
שמגמה חינוכית.
כן, אבל עוד פעם, זה רצף כרונולוגי כדי שנדע.
עוד פעם, עד כמה שהרצף הכרונולוגי, עד כמה שהרצף הכרונולוגי חשוב לתפיסה הדתית שלנו, אז הקדוש ברוך הוא כתב בתנ"ך גם את זה.
זה מסר, כאילו.
אבל כן, אבל אין בתורה מילה אחת, מילה אחת שנועדה בשביל גיאוגרפיה, מילה אחת בשביל היסטוריה, מילה אחת בשביל פוליטיקה, למרות שהרבה אפשרות להשיג מידע, אפשר להשיג בתנ"ך. פה ושם אתה יכול לדעת עברית מהתנ"ך, אתה יכול לדעת המון דברים אפשר לדעת. אבל המטרה של התנ"ך היא אחת.
התורה כוללת גם לכל החוכמות.
לא, 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 בשום אופן. בשום אופן לא. לא, אני לא אומר שאתה יכול ללמוד דברים מהתנ"ך. התנ"ך נועד למטרה אחת בלבד.
בלבד. אבל אתה אומרים שיש הרבה חוכמות בתנ"ך.
לא, אתה שם לב שלא מתווכח איתי. אני אמרתי שאני מסכים שבתנ"ך הרבה חוכמות, אבל התורה לא נועדה בשביל זה. היא נועדה לא בשביל להחכים אותך,
אלא
למה? כי המטרה של התורה היא אחת. אם התורה הייתה המטרה ללמד חוכמה, לא, אם המטרה של התורה הייתה ללמד חוכמה סתם, אז היה יכול להיות כתוב פה כמה נוסחות במתמטיקה, וכמה רעיונות פילוסופיים מעמיקים בסגנון אריסטו, או קאנט, או ז'אן פול סרטר. או מישהו של הדור הבא שאנחנו לא מכירים, ועוד הרבה דברים אחרים. ואם המטרה הייתה ללמד גיאוגרפיה, אז למה אין מפה של העולם למשל? עוד כל מיני דברים אחרים. המטרה של התורה היא אחת, להורות את הדרך שעם ישראל צריך ללכת. עם ישראל והאנושות כולה באופן מסוים, במובן מסוים. זה המטרה, להראות איפה הקדוש ברוך הוא נמצא בעולם, איך זה המטרה של התורה. אין לתורה מטרות אחרות. זה שדרך אגב מתגנב דברים נוספים, זה מדרך הכתיבה. מדרך הכתיבה, זהו. דברים אחרים שיש פה, אבל זה לא המגמה. והשאלה מי כתב את מגילת איכה, או מי כתב את מגילת אסתר, או מי כתב את ספר איוב, יש לה ערך פרשני מוגבל מאוד. אבל
למה מתעסקים את הדברים האלה כל כך הרבה?
מי מתעסק?
מעניין.
לא, יש, אנחנו רוצים הרבה פעמים, מתעסקים. מי כתב מגילת אסתר?
מה, שואלת איוב היה או לא היה?
או, זה שאלה בפשט. לא, 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 זה יכול לעניין, יכול לתפקד. נראיתי, יש איזה ערך פרשני מוגבל. אבל זה לא דומה אם אני קורא ספר אחר בתורה שבעל פה, המשמעות שמי כתב את זה, זה כמה רמה יש לזה. אם כתב, באמר, כתב אותו אדם שאני מכיר אותו, והוא ברמה נמוכה, אני יכול... אם כתב אותו אדם חכם, זה משמעותי. אבל כאן המשמעות של השאלה מי כתב היא לכל היותר שאלה פרשנית. זאת אומרת, להבין האם הספר נכתב מנקודת מבט של אנשי הסיפור עצמו, או נכתב בפרספקטיבה של שנים אחר כך, או לא משנה, אלה שאלות נכונות, אבל השאלה אם התחילה...
זה לא משנה בכלל. אם בסופו של דבר זה בעצם...
לא, אנחנו מודעים היום...
זה בא ללמד אותנו.
כן, אבל אנחנו מודעים, אבל... אם אני רוצה לדעת נכון מה כתוב פה, אז אני רוצה לדעת, למשל, איך התייחסו אנשים לחורבן. אז אני לוקח מזמור שנכתב בזמן החורבן, זה סוג התייחסות אחד, ומזמור שנכתב אחרי החורבן, זה סוג התייחסות אחר. אז איך אני צריך להתייחס? אני צריך לדעת לפי זה, לדעת איך המזמור נאמר.
לא, אבל חז"ל בעצמם אומרים לנו שכן הכותבים כתבו את זה בנבואה ועל פי דבר השם. זה כן.
אני לא מתפקר, ודאי שכן, אבל אני אומר עוד פעם,
המשמעות
הסופית של הסיפור הוא שזה כתבי הקודש.
זה בדיוק מסוים. אז למה היחס לאסתר, ככה אני...
דרך אגב, לא הגמרא היא המקור למסורת, דרך אגב.
היחס לאסתר הוא כן יחס יותר נמוך, הגמרא אפילו דנה, מתאמר. יש יחס...
היה דיון בתקופה מסוימת, בהיסטוריה היה דיון האם זה נכנס לכתבי הקודש. היה שלבים של דיון כזה. היה שלבים של דיון כזה, הדיון הזה הוכרע. מבחינתנו ההכרעה כבר קיימת. זה מבחינתנו היהדות. אין...
זה לא במעמד נחות יותר מה...
זה כתובים, זה לא תורה של...
זה לא
תורה
כתובים, זה לא נמצא...
מבחינות מסוימת זה יותר מקשר הנביאים בכתובים.
יותר?
צריכה מגילה סרטוט כאמיתה של תורה. פריטות זה...
אתה אומר, זה כל הזה ייבטל וזה לא
ייבטל. אבל כן, זה כתובים. זה כתובים. זה ספרי כתובים. אנחנו היום לא כל כך, התנ"ך לא כל כך מצוי בינותינו, כי חז"ל קיבלו הכרעה מעניינת. שקראו בתורה, בבתי כנסת, כל שבת וכו', וכתוצאה מזה חמישה ראשי תורה הרבה יותר ידועים מאשר נביאים וכתובים. תסתכל, בכל בית כנסת אתה מוצא מדף או שתיים של חומשים, ואולי כרך אחד או שתיים של איוב.
טוב, כי זה יש קריאה לטובה.
נכון, אמרתי. אבל למה זה...
לא
רואה
בגלל זה.
מה?
לא רואה בגלל זה. כל הזמן דברים פרשת השבוע, פרשת השבוע.
זה כל זה הוא חלק מאותו סיפור. חלק מאותו סיפור, כי חז"ל הבינו שעדיף...
אתה מתפלא למה?
מה?
אתה לא מתפלא על זה?
אני לא מתפלא. אני שומע, זה הכרעה מחודשת.
למה?
כי הם קיבלו בזה גם את ההכרעה, שאנשים מאוד רבים לא ידעו בכלל מי היה שפן הסופר.
בסדר.
מי היה מי?
שפן הסופר.
מי?
אני שם את
המסך.
או שבנה.
או...
או... בסדר, סתם אמרתי בתור דוגמה. מי היה צופר הנעמתי?
איוב.
חבר טוב של איוב.
חבר
טוב
של
איוב. כן. לא משנה.
אתה חבר טוב של איוב.
אבל לא רק זה, עוד הרבה סיפורים, הרבה עובדות.
אבל ברור שיש פער...
ברור, בלי ספק. בלי ספק. כן, בוא עוד כמה דקות אנחנו נלמד.
אני אשמע בגילת אסתר.
אנחנו לומדים. אם על המלך טוב, יצא למלכות לפניו וכתב את דתי מצרך סודאי, ולא יעבור השלום טובו ושתי לפני המלך, ומלכותה ייתן לך לראותה טובה ממנה. ונשמע פתגם המלך אשר יעשה בכל מלכותו כי רבה היא, וכל אנשים ייתנו יקר לבעליהן, למי גדול ועד קטן, ויטב הדבר בין המלך והשרים, ויעש המלך כי דבר ממוכן, וישלח ספרים אל כל מדינות המלך, אל מדינה ומדינה ככתבה, ואל עם ועם כלשונו. הביטוי הזה יחזור על עצמו כמה פעמים במגילה, והוא גם מבטא את המבנה המשטרי של פרס. איך החוקיות והסדר נשמרים תמיד, יש לכל דבר תפקיד, לכל דבר נוסח, לכל דבר צורה, ואיך שהמגמה של הכל היא סיפוק ההנאות של החברה כולה. החברה המאושרת, זה נקרא.
היה הרבה ביוקרטיה במערכת
הזאת? סביר להניח.
אני חושב... למה המן ראה צורך להיכנס פה תוך כדי העונש של ושתי, במוכן? להיכנס פה לנושא של
היחסים
שבין הבעל ואישה.
אני חושב, דיברתי על זה לפני קודם, אני חושב שהמגמה פה היא להראות, כאילו שתראה איך, זה השיטה, לוקחים כל דבר ועושים לנו נידון פילוסופי תיאורטי, כללי אוניברסלי, ואז הדיון נעשה דיון מאוד חשוב ורציני וחשוב. בא לי לאכול, אבל זו שאלה פילוסופית תיאורה על החשיבות שלה. חז"ל לועגים פה, ולועגים פה לאחשוורוש, ואומרים, אילולי איגרות הראשונות, שלהיות קונים סברו בביתו, אז האיגרות השניות על השמדת היהודים היו יוצאים, היו מיד הורגים את כל היהודים. אבל הם כבר תפסו שמדובר על מלך בעייתי. מה היום הוא נכנס לתוך, איזה חוק יכול להסדיר את החיים של בני זוג? כאילו, מה המשמעות
של... לא, כי פה ביקשו שכל אישה תדבר בלשון בעלה.
זה היה... אני רוצה
שפיט לחלוטין. שפיט לחלוטין? לא, זה לא רוצה. זה שפיט על מקרים מסוימים שזוג מגיע לבית משפט. אבל אין משמעות לחוק. אבל...
אם שתי אנשים יכולים לעשות שתי נשים, הם יכולים...
לא, ודאי שיש משמעות לחוקים. ודאי שיש משמעות לחוקים שיוצרים נורמות. אבל הקופלים, אני חושב שחוץ מהטיפשות... חוץ מהטיפשות, יש פה מגמה, יש פה מגמה, אותה מגמה עקרונית שדיברנו. החיים אמורים להיות יפים וטובים, ויש סדר לכל דבר, ויש כללים לכל דבר, יש...
אז בעצם החוק החדש
של הרב אומר, הבירוקרטיה והתפיסה של הנאה הולכת ביחד, לא הבנתי את העיקרון.
הבירוקרטיה היא מחיר, היא מחיר שהחברה משלמת. יש פה אנשים שהבינו שהחיים האנושיים הם בעייתיים, הם מורכבים ומסובכים, והם רוצים להציע פתרון ותשובה לחיים האנושיים. יש פה פילוסופיה. הפילוסופיה היא, צריכים לכונן חברה שתהיה עסוקה במודע כדי לחזק ולהשאיר את ההנאות שלנו עד כמה שאפשר. אמריקה במובן מסוים לקחה את הדבר הזה עם שינויים מאוד משמעותיים. יש שם עוד עקרונות נוספים שם באמריקה. אבל כן, אבל זה נכון, זה הרעיון שיש פה, וכל אחד מבין שדבר כזה צריך להיות על ידי הרבה מאוד סדר. בגלל שבלי סדר כל אחד עושה את מה לוקח לעצמו. אין סדר, ויש אנשים שמופקדים על תפקידים, וכל אחד עושה את מלאכתו באמונה וכולי, מערכת שלו.
זה יוצר. כל אחד מרוכזים לו יותר מוסריות, פחות צריך משטר כל דבר
בדבר, כאילו. אני לא יודע, אם יכול להיות שאם פונים ל...
אחד שומר על עצמו, כאילו.
יכול להיות שאם פונים, יכול להיות שאם פונים למוסריות של בני אדם, מדברים פחות בשפה של החוק, פונים פחות יותר אל הלב של בני אדם. אבל אני לא יודע, ברור שהמחיר של בירוקרטיה, אנחנו היום יודעים, המגילה לא קצת רומזת לזה, אבל שהבירוקרטיה היא גם מחיר. בגלל שהבירוקרטיה עושה את הדברים מסובכים. ואתה מגיע לפקיד בבנק, אז יש לו כללים, מה מותר? מה? כן, 50,000 שקל אחד. נפקדתי בעטפיים, 50,000 שקל ואחד של צ'קים. וביטלו לי את כל ההפקדה בגלל שאסור להפקיד יותר מ-50,000 שקל.
וזה לא?
בצ'קים.
וכך רק המזומן?
כן.
לא, לא קשור, זה תמיד היה
איתך. לא משנה, אבל שקל אחד.
וואו.
זה אמרו לי שזה אוטומטי. שברגע שלא לוחצים 50,000, אז...
לא אוטומטית יש רק היום, פעם בגילה לא היה את זה.
בסדר, אז יצרו, הם ניסו ליצור מערכת. עוד מעט נראה, איך המדינה הפרסית, המדינה הזו, זקוקה לאדם כמו אמן בשטח. והיא נופלת לפניו כפרי בשל. וקצת, אם אתם רוצים דמיון של זה, מצאנו ביחס, במערכת היחסים בין אירופה לבין גרמניה, בערב מלחמת העולם השנייה. שתבין, זה לא מדינה אחת עם שר, אבל... אבל זה מדינות כאלה שהתחננו להיטלר, תגיד לנו שאתה רוצה לעשות שלום. תעשה לנו טובה, תגיד לנו שאתה רוצה לעשות שלום. מה עוד אתה רוצה, אנחנו יכולים לשלם עוד כדי שתגיד שאתה מוכן לעשות שלום. שנוכל בינתיים...
איך זה קורה?
התשובה היא לזה שהצורך בהנאות...
מה נוכל בינתיים?
מה? שבינתיים נוכל לחיות חיים של הנאה. נוכל לחיות חיים של שלווה ושקט, אל תפריע לנו. אני אומר בשפה מאוחרת יותר, אז לא היה טלוויזיה, אבל שבמרכז של הטלוויזיה לא יופיעו תמונות של איומים במלחמה או של הריגות או כאלה, נוכל לשבת ולאכול פיצה בשלווה ובשקט.
מה, הסכימו לספח את אוסטריה בלי כלום?
למה זה? למה זה? למה בגרמניה ואיך שם ברליין חזר לבריטניה ואומר, הבאנו שלום של אמיצים. ב-1938. הבאנו שלום של אמיצים.
ב-1938, לפני, כן.
כן, כן. מה הכוונה? אתם הבריטים תוכלו לשבת, ולעומת צ'רצ'יל, שעמד שם והכריז, חבר'ה, תקשיבו, מצפה לנו מלחמה, המלחמה ישפך המון דם, ואין לנו ברירה אחרת. קצת דומה לזה, אפשר לראות גם ב...
אז הוא אומר לעניות דעתי.
בישראל.
לעניות דעתי.
הם חתמו את ההסכם הזה.
כמדומני את זה הוא לא אמר לה, אני יודעת.
הם חתמו את ההסכם הזה.
אתה יכול להיות, גם.
זה היה מטריות פתוחות. לכן בגל פעם בכנסת פתח מטריה להגיד ש...
הסכמי מנחם. הסכם מנחם. בסדר. בעזרת השם ביום רביעי.
חזק וברוך.
הספקנו שני פרקים, זה יפה. חזק וברוך.